אז ככה נקדים לפני הרבה נאמר שבשבוע הבא בעזרת השם ביום ראשון בערב בכפר חב"ד חתונה של הנכד שלנו בן לבנינו רב אושר המשפיע מבואנוס איירס וכולכם מוזמנים ראשית כל ונשמח מאוד לראות אתכם שם במידה וזה לא קשור בפתיחה יתרה וכמובן שלא יהיה לנו שיעור בגלל זה אז לכן השיעור שאחרי כן יהיה לנו זה עוד בשתיים עוד יש עוד שתי שיעורים עד לתשעה באבה שיוצאים לחופשת הקיץ ויש לנו המון המון חומר שצריכים לדבר עליו בהלכות שקשורות לימי בין המצרים החל משבעות עשרה בתמוז ועד אחרי תשעה באב אז כפי שכבר אמרנו פעם שאנחנו מאוד מקווים בעזרת השם שבבחינת דרוש וקבל שכר כלומר שאנחנו נלמד את זה רק תיאורטית ובפועל זה יהפוך לשמחה ולמועדים ולימים טובים כמו שלשון הפסוק לשון הרמב"ם בעניינים הללו אבל אנחנו נלמד את ההלכות ונדע שנמחץ לחלל להתעכב מה מותר, מה עשו ואיך צריך לנהוג נתחיל משבוסו בתמוז שחל ביום שלישי הבא אז כידוע שעיקר הצום כפי שהרמב"ם כותב לעורר את הלבבות לתשובה ויהיה זה להם לזיכרון למעשינו שגרמו את הצרות ועל ידי זיכרון זה נשוב להיטיב כלומר, תענית היא לא מטרה, היא אמצעי. אמצעי והכנה לתשובה. ולכן כותב שההולכים כותבים והפוסקים, ההולכים בצום, בטיולים, מבטלים את הזמן בדברים בטלים, תפסו את התפל וניחו את העיקר. העיקר זה התשובה והמעשים טובים, והצום הוא כאילו התפל. שלח הקדוש הוא כותב, להיזהר ביותר מכעס ביום הזה כאשר בצום אנשים נוטים יותר להתרגז וגם הוא מוסיף להתפלל ביום הזה בכוונה יותר משאר הימים וזה מובן אם זה ימים כפי שהרי בדבר הכיבוש אני נוהג לומר תמיד שזה ימים ש... איך לשאול הפסוק שהרי בתמיד אומר זה רוצון, איזה רוצון נעשה מהפטרה, כן? ימי רוצן להשם זה זמן של שעת רצון
זה טניה
כן גם מביא את הפסוק שם בטניה נכון איך כתוב את שם הפסוק
זה עתיק רצון
בימי רוצן להשם ימי צום זה יום רוצן להשם תודה רבה אם זה יום רוצן להשם אז כמובן שננצל אותו ואת ההזדמנות הזאת שיום רוצן להתפלל בכוונה ולבקש כל אחד ומה שצריך אחד צריך שידוך טוב בקום ממש אחד צריך זרחה וקיומו אחד צריך כל אחד מה שצריך בבוא נחי מזוין רביכה וכולו רביכה יוד עמלה הפסוחה כדי שברחוב עושה היום והזמן שננצל אותו ולהתפלל בכוונה כי זה יום רוצן להשם ברוך אומר, זה יום רוצן אצלי, רבותיי, השערים פתוחים, תנצלו. חיוב הצום מתחיל מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. שאז בצאת הכוכבים אפשר כבר לאכול, זה לא קשור לתפילת ערבית, גם אם אדם לא יתפלל מהר ועדיין, ברגע שבלוח כתוב שהנה בשעה כך וכך 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 דקות צאת הכוכבים, אפשר ללכת לאכול ללא קשר למהר. יש הלכות, מה מותר ואיך מותר לאכול לפני קריאת שמע ולפני מהר אבל זה לא קשור לצום הצום מסתיים בצאת הכוכבים אוטומטיקלי ללא קשר לתפילת ערבית לתחילת הצום שאמרנו שמתחיל מעלות השחר אז מותר לאכול ולשתות כל הלילה עד עלות השחר בתנאי שאדם לא ישן שינת קבע אם אדם נכנס למיטה וישן ומתעורר אז בעיקרון כבר אסור לאכול אבל מועיל זה תנאי לפני השינה אדם יכול להתנות לפני השינה שבמידה ואני מתעורר לפני עלות השחר שיהיה לי מותר לאכול אני לא מקבל את הצום עדיין יש אנשים שכתחילה עושים ככה מכוונים שעון או כיוצא בזה התעוררים ממלות השחר הזה בשלוש ועשרים, אני יודע, ככה בימים הללו משהו בסביבת הזה, שמים את השעון על השעה שלוש, וקמים, שוטפים את הפה ואוכלים משהו שאין להם כוח לשרוד את היום הצום הארוך, וכל אחד יעשה כהבנתו, אבל צריך לדעת שבעיקרון, כשהלכת לישון והתעוררת כבר, אז אסור לך לאכול, למרות שזה עוד לפני עלות השחר, לכן להתנות לפני השינה. בנוגע לשתייה, יש פוסקים שמתירים גם ללא תנאי, בשעת הדחק שקשה מאוד לאדם להתענות, והוא לא התנה לפני השינה, אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו שהוא התעורר לפני עלות השחר, הוא יודע שלאכול הוא לא יכול, אבל לשתות לפחות הוא היה רוצה, אפשר לסמוך על הפוסקים שמתירים בשתייה. אבל בכלל כתוב בפוסקים שמי שרגיל כל יום לשתות בבוקר כשהוא קם, אז למרות שלא התנה, זה כאילו התנה. הסדר הרגיל שלו הופך את זה כאילו הוא כבר התנה. אז אני חושב שרוב האנשים כיום שאני מכיר מאוד רגילים שבבוקר כשקמים שותים משהו, שותים דווקא שתייה חמה, שתייה קרק, מים, כל אחד לפי דרכו, אבל לא קם והולך עם הליבר ריקניה לתפילה, בדרך כלל שותים לפני התפילה, ככה שבעצם, אז בנוגע לשתייה אפשר לומר שמותר בשופי גם ללא תנאי לשתות. בנוגע לאכילה, אז כפי שאמרנו, לזכור שמי שרוצה שיוכל לנצל הזדמנות כזאת שהוא יתעורר לפני עלות השחר, אם הוא הלך לישון שינת קבע הוא צריך להתנות לפני כן, אני רוצה להמשיך ולאכול עד עלות השחר ולא לקבל את הצום. עכשיו בנוגע לעינויים שאנחנו חייבים בהם, אז כל עוד לא מדובר בתשעה באב יום הכיפורים, שאת ההלכות של תשעה באב עצמו נשאיר באמת לשיעור האחרון לפני הצום, במידה וחס וחלילה עדיין נצטרך לצום ביום הזה, אבל בנוגע לשבוע עשר בתמוז ושאר התעניות, ארבעה התעניות האחרות, התעניות הרגילות, אז מה שעשו מן הדין זה אכילה ושתייה. שאר העינויים שנוהגים בתשעה באב, חוץ מנעילת הסנדל, אז כתוב שיש בעל נפש יחמיר גם כן להיזהר משאר העינויים, לכן רחיצת כל הגוף במים חמים, אלה שנוהגים כפי החומרה הזאת שמובד במוגן אברום, המוגן אברום מביא את החומרה הזאת, אז נזהרים שביום הזה לאו דווקא מתרחצים במים חמים, וכמו כן שאר העניינים שקשורים לשתות וכולו, יש בעלי נפש נזהרים ביום הזה להקפיד על זה. כמובן שאם זה חל בשבת או בערב שבת, אז לא להחמיר בדברים בכלל. כל פנים, יש פוסקים שדעתם שבשבעה עשר בתמוז עצמו להחמיר בכל הענייני השמחה שצריך למד בתשעת הימים, כן? כפי שנדבר בשיעורים הבאים, כפי שאנחנו אמרנו, אם נצטרך לדבר על זה, אז יש את הדינים של תשעת הימים, ניינטק, כל מיני דברים שאסורים בתשעת הימים. אז יש פוסקים רבים שסבורים שבשבעה עשר בתמוז עצמו יש דיני שלושת השבועות, שנדבר עוד מעט בעזרת השם, משבעה עשר בתמוז עד ראש חודש אב, כן? אבל זה דברים מסוימים, אבל הדברים שבאמת חמור מאוד, הם בעצם מתחילים תחילת בשר, שתיית יין, כן, כל הדברים החמורים יותר זה בתשעת הימים. אז יש פוסקים שסבורים שבשבעה עשר בתמוז עצמו למד בזמיחה כמו בתשעת הימים, אבל באיסקשרוס לפני כמה שנים בתום של סמך גימל, אני זוכר שהתפרסם אז באיסקשרוס בערב יתבי סתמוז, אז הוא כתב שם שכנראה אין נוהגים כפי שהמשנה ברורה מביא מאלי רבי והפרי מגודים להחמיר בישבו עשו בתמוז ועשרה בתיבת כמו בראש חודש אב. הוא אומר שלא מכוונים לכך, אבל אם צריך לחבס למשל ביום הזה, יש כביסה לעשות, יש כביסה, בתשעת הימים אסור לחבס, כפי שנלמד בעזרת השם את הפרטים מה, מו ואיך ומתי, אבל בעיקרון כביסה אסור, אז מזדמן לחבס בשבע עשו בתמוז, אז מחפשים. כלומר, הוא לא כותב מקור שאיפה הוא זה כתוב, הוא אומר שהמנהג בפועל שלא נוהגים, למרות שזה מובן מאלי רבי ופרימגונים, פוסקים מאוד רציניים, אבל נוהגים כסתימת כל שאר הפוסקים שלא אומרים חידוש כזה. הרי בנהג הידוע והוא הנהיג וביקש שיהיה ביום התענית מה שנקרא בשערי מקינה דברי כיבושים, כלומר דברי מוסר ועבודת השם ביום התענית. והרי במה שמדובר במקומות שזה לא אפשרי ואין מי שיעמוד וידבר וכו', אז לפחות להוסיף קפיטל טילים. שומר, כמו שהכתב הזכר שזה בנוגע לדבר הקודם, לא כל כך ראיתי שיחריזו אז יקפידו זה שהגבה הגית, רבותה, היום אנחנו מוסיפים עוד קפיטל, נורא לצודמר, לא אסכי לא עושה איזשהו קפיטל נוסף. אבל ככה הרבי דיבר כשהוא דיבר על הנהיג את הדבר הזה, נכון? אז הרבי דיבר שיש מנהג עתיק וישן, ידוע, שאומרים דברי כיבושים, דברי מוסר ועבודת השם ביום הזה, אבל אם זה לא אפשרי וזה לא מסתדר, אז לפחות שיהיה איזושהי תוספת של עוד קפיטל טילים. ילדים קטנים, אפילו שיש בהם דעת להתאבל, הם מבינים את החורבה, מבינים את העניינים האלה, לא צריך לחנך אותם בתענית, הם אוכלים ושותים כל צורכם. אלה שנוהגים, שמנהיגים את הילדים ששלוש צומות לפני שנהיים בר מצווה לצום, וכמה ששאלו אותי את השאלה הזאת בשנים קודמות, ששאלתי למה הילד פתאום צם, אז זה שלוש תעניות לפני הבר מצווה, שמעתם על המנהג הזה? שמעתם, נכון? אז מנהג שאין לו שום מקום ולא צריך להניג את המנהג הזה, אפשר לבטל עוד, גם אם זה מנהג אבותיו שהאבא והסבא עשו את זה. אז כותב שלמה זלמן אוירבך בספר הליכות שלמה בסוף הפרק השישי, לא סביר עלי לרבינו כלל מה שנפוץ בכמה מקומות שהקטן מתענה ומשלים בשלוש צומות הסמוכים ליום הבר מצווה, וגם מי שנהגו כן בבית אבותיו הורה, רבשום זה אמן לא אמר, שלא יתענה, ואמר שאין לזה תוקף שמנהג. בזמננו בפרט, אומר, בתורת החלשים, דיינו במה שכתבו הפוסקים, לחנך את הקטנים לשעות, שכתבו לגבי יום כיפור, שצריך כמה שעות לחנך אותו לצורה, אבל לא יותר מזה, אפילו לגבי יום כיפור הוא כתב את זה, כל שכן שאר התעניות. עכשיו בנוגע לאישה בהיריון או אישה שמניקה, אנשים הללו פטורות מהתענית אם דרכם להרגיש חולשה, אבל כתוב שלא צריך לחכות עד שירגישו חולשה בפועל, מספיק שיודעים שדרכם להרגיש חולשה, שאם יצומו אז ירגישו חולשה שכבר לא צריכות לצום. אז כשמתקשרות ושואלות אני אומר שאת בטח מרגישה חולשה אצל עצמו. אז יש כאלה מאוד מאוד חרדות לדבר השם ואומרות לי לא, מה פתאום לא. אז אני מנסה קצת לתחקר אותה, את רוצה להגיד לי שבארבע אחרי צהריים, אחרי שלא אחת כל היום ביומים הללו, את לא מבין שהברכיים קצת רועדות ככה וזה, כן, כן, נו, אמרתי לו, אז למה את עובד שאת לא מגישה? ככה, פשוט בשעה שלא נמצא בתוך עצום עצמו, פסנירה, לא, 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 אני עוברת את זה, נכון, את עוברת את זה, אף אחד לא אמר שחס וחלילה את לא מצליחה לעבור את זה, אבל אחרי ככלות הכל, כיוון שברור שיגיעו למצב של חולשה, אז כתחילה לא צריך לצום. לכן אנחנו פוסקים לכל אנשים שבהיריון ולכל אנשים שנמצאות 24 חודש אחרי הלידה, כי המניקות זה לאו דווקא שמניקות בפועל. הגמרא אומרת שאישה שיולדת אז איבריה מתפרקים ונפשה חוזרת אליה עד 24 חודש, כלומר עד 24 חודש מהלידה האישה נחשבת למניקה בעניין הזה, שאם דרכה להרגיש חולשה היא לא צריכה לצום בכלל. וכמו כן לא עלינו, אם הייתה הפלה אחרי 40 ימי הריון זה נחשב כמו יולדת שגם כמגיע לה 24 חודש עליו. וכף החיים הוא מביא מגדולי הפוסקים שקדמו לו, שתשושי כוח, אנשים שהם חלשים או זקנים שהתענית הוא צער גדול להם, לא יתענו שלושת הצומות הללו, כלומר בשלושת הצומות הללו לא לצום אנשים שהם תשושי כוח או שהם זקנים. לא יודע מה זקנים, משישים לזקנה כנראה שכוונה זקנים ש... איך הרב אמר בשנת השירים שם בי"א ניסן, שזקנה לא, זה לא תלוי בתאריך שכתוב בדרכון, זה שבן אדם מרגיש, הוא מרגיש שהוא כבר הזדקן, זהו, או שהוא מרגיש שהוא בשיאה טמפו והפעילות. חולה שאין בו סכנה גם כן לא צריך לצום, כלומר לא צריך לשום מחלה, לא צריך לשום מחלה חס וחלילה שמסוכן אם הוא יצום. גם בחולה שאין בו סכנה, הצטננות עם קצת חום, 38 חום, משהו כזה, לא צריך לצום בתניות הללו. יש אנשים שהם בריאים אבל חלושי עצבים, אנשים שהם מישהו דיכאון חס ושלום, מה זה, אדם בריא, בא, הולך, אוכל, שוטר וזה, אתה לא רואה שיש פה איזו בעיה בכוחות, אבל הוא מה שנקרא חלושי עצבים. כמובן שלא כל אחד שנהיה מתעצבן כשמרגזים אותו, כמובן אנשים שהרופא מאושרים רפואית שהם חלושי עצבים, גם כמדינם כנל שהם לא צריכים לצום בתניות הללו. עכשיו מי שמותר לו לאכול בתניות הללו, מן הדין מי שמותר לו לאכול לא צריך לאכול בשיעורים בתנית, המחמיר החמיר, אבל מן הדין לא צריך שיעורים דווקא. יש בספר המנהוגים מופיע השיעורים לא בפרק על יום הכיפורים אלא בפרק על התניות, כן? אז יש שדמידים משם כאילו שמי שצריך לאכול בצום צריך לאכול בשיעורים. המקור שמצוין שם זה התשובה של הצמח צדק, אבל כשאתה מאיים בתשובת הצמח צדק, שם מדובר, הוא כותב לבן שלו ברוך שלום, לבן הבכור, שמאוד דמע שהוא שמע עליו שהוא חושב לצום, אז היה מחלת החולה, אם אני לא טועה, מחלה מדבקת שהרופאים אמרו שאסור לצום, שכשאדם בצום יכול להידבק במחלה הזאת, זאת הייתה מחלה סופנית, אנשים מתו מזה, ממגיפה, מגיפת חולרה, אני לא יודע. אז הוא כותב לבן שלו שהוא מאוד נדהם ותמה, שהוא שמע שהוא חושב לצום בתשעה באב, נדמה לי מדובר שם, כן? הצום הקרוב, וכותב לו שאם אתה דווקא רוצה, אז תאכל בשיעורים, ששיעורים נחילים בשיעורים, זה גם נחשב לעינוי. ואז הוא כותב לו את השיעורים, שהשיעורים זה 1-8 דקות, בתשובה אחרת 1-7 דקות, להכיל אספרס, פחות מפסבס אגב, כי הוא כותב לו את השיעורים. אז נכון, זה נמצא בנוגע לתשעה באב, זה לא כתוב שם בתור הוראה שככה צריך לנהוג כל מי שמותר לו לאכול. הוא כותב לבן שלו, פרומר, שרוצה דווקא לעצום, למרות שהרופאים אסרו לעצום, אז אם אתה דווקא רוצה, אז תאכל בשיעורים, אז גם כן יחשב לך כמו צום. ככה שלמעשה, מה שנוהגים, שאם מישהו צריך לאכול בצומות, אז לא צריך לאכול בשיעורים. מה שכן, כתוב שגם שמותרים באכילה, שני דברים. א', לעשות זאת בצינה, לא בפני הציבור. זה לא אומר שאתה יכול לעמוד ברחוב ולאכול פיתה פלאפל או לנגוס באיזשהו עוגה בפני כל הכל הקודש, כיוון שצריך לנהוג את זה בצנעה. ודבר שני, להשתדל לא לאכול מאכלי תענוגים. זה שמותר לך לא לצום היום, זה מותר שמותר לך לאכול, אבל לאו דווקא אם אתה אוהב נורא סושי או אני יודע מה, דווקא גלידות וכעצה וזה. טוב, לא מדבר שם בראש שהתחשק למשהו, אני מדבר באופן, לא יודע לך לאכול, כדי שלא תהיה במצב של צום, אתה אדם חלוש, אתה חולה, אתה מניקה, יולדת, כל הדברים שאמרנו, בסדר, אבל זה לא אומר שלהתחיל להתענג בתענוגים, לאכול מאכלים רגילים, וגם את זה להשתדל. אני לא חושב שצינה פירושו שבבית צריך להתחבא בחדר האחורי, אבל לא לאכול בציבור, לא לעשות את זה בפרסום מניסה. חתם שבעת ימי המשתה, מן הדין הוא צריך להתענות, במצבי חולשה יש פוסקים שהטילו, יש בן איש חי שאומר שכן, ממשתה ברור אומר שלא, יש בזה אריכות בספרים, אז הלכה למעשה צריך לשאול את הרב ולהתעניין עד כמה דרך לדבור מגיעים. לפעמים בן אדם שהוא התחתן לפני יומיים שלושה ובימים החמים הללו, לכן שהוא מרגיש עוד חלש מאוד, ואתה עכשיו הולך להפיל עליו עוד יום אחד כזה ארוך מהבוקר עד הערב, זה יכול להיות מאוד לא טוב בשבילו. אז צריך לדון כל דבר לגופו. כפי שאמרתי, כיוון שיש פוסקים שאומרים שבשבת עם משתה לא צריך לצום, לידרגיס המשתה ברורה בקיצור שולחן ערוך אומרים שכן צריך לצום, אז צריך לקחת את העניינים בפרופורציה ולראות עד איך הדבור מגיעים. ברית מילה בתענית, אז מלאים את התינוק בזמן כמובן, אבל את הסעודה דוחים ללילה. שטיפת הפה בצום, לשטוף את הפה בצום, במנהגים כתוב שלא שוטפים את הפה. אוקיי, אז מי שמסתדר עם זה בוודאי בוודאי טוב. אבל אנחנו צריכים לדבר פה הלוך. מצד ההלכה מותר לשטוף את הפה בתענית במקום צער. אם אדם מצטער מותר. הלשון בהלכה, בוא נגיד לכם, בשולחן ערוך כתוב ככה, בשים את תף קופסה מחזיין סעיף ג', מי שרגיל לרחוץ פיו בשחרית בתענית ציבור לא קשר למעבד אוכל. זה לא סדר לשטוף את הפה. כמו שהרמ"א כותב, במעריל כתב, מותר לשפשף גרונו במים בתענית ציבור, אבל לא בתשעה באב ביום כיפור. והמעריל כותב שהיה נוהג לרחוץ לעולם, אך כפף צווארו שלא יזוב המים לגרון. כלומר, לא עד כדי כך, כמו שכתוב שם, לשפשף גרונו במים. לשטוף את הפה כן, אבל לכופף את הצוואר שלא יזוב המים לגרון, חוץ מיום כיפור שגם זה אסור. וכן נראה לי למי שרגיל בכך. וכך כותב בר היתם במקום, מעריל היה נוהג לרחוץ לעולם, אחד כופף צווארו של יזוב המים לגרון חוץ מיום כיפור, וכך פוסק החיודום, וכך אין לנו אלתרבה, אבל משנה ברורה שם בספקות יהודה לפוסק שבמקום צער מותר. וכך פוסק אורך השולחון, וגם בספרי השו"ת האחרונים בשו"ת מנחת יצחק הוא כותב במסקנה, במקום צער פשוט להיתר באופן הנעל. כלומר, באופן הנעל שמנזרים שלא ייכנס לגרון, זה פשוט להיתר. בפרט אם משתמשים במשחת שיניים, זה הרבה יותר קל, כיוון שפה מצטרף עוד יותר, שפוסקים כותבים שדבר שלא ראוי לשתייה, הרי שטיפת הפה זה לא שתייה, אלא מה? חשש שמה הוא יבלע. אז כאשר מדובר במים פשוטים שמרויים לשתייה, אז פה החשש קיים, אתה נורא צמא ואתה שוטף את הפה, פתאום איזה שלוק אחד ייכנס לגרון. אבל כאשר מדובר בדבר שמגיל לא ראוי לשתייה, אז גורם מחזק את היתר הרבה יותר, ולכן עדיף אפילו יש כאלה שמנבלים גם במשחת שיניים, כאילו זה עושה. לא כתוב בשום מקום שאתה צריך להרגיש רע ביום הצום, כתוב שצריך לצום. זה שמשחת שיניים עושה לך להרגיש רענן יותר, נו, אין איסור להרגיש רענן, מותר להפעיל את המזגן בצום. אין איסור, אין חובה להרגיש רע. כן, אז אלי רב, זה לא החידוש שלי, אלי רב, שים את טוב קוף סמר זין ספקות ג' ד', הוא כותב מפורש שאם זה מדובר בדבר שלא ראוי לשתייה, אז זה יותר הרבה יותר פשוט וברור. שאלו אותי מותר לי לא סמאסטיק בצום, זה לא אוכל, רק לא אס. אז אם יש מתיקות, כמובן שעשו בגלל המתיקות, אבל אם, לא יודע אם מייצרים מסטיק בלי מתיקות או לא מייצרים, או שיש לנו את המסטיק שכבר לאסת אותו והדבקנו באחורי הכיסא אנחנו שולפים אותו משם. אז מסטיק שם המתיקות, כתוב, פוסקים מדברים על זה, אז כתוב שמסטיק שם המתיקות מותר לי לא סליסה עצמה הם באיסור. לטום את התפשי ולפלוט, בעל הבוסטה שיודעת לבשל כמו שצריך, יש לה דרך להבחין עוד לפני שהתבשיל מגיע לשולחן והציבור מתחיל להגיד מבינס אם זה טעים או לא טעים, מכניסה לפה, מסובבת ימינה שמאלה מעלה מטה לחיישני הטעם ומרגישה צריך להוסיף קצת מלח, להוסיף קצת סוכר, להוסיף קצת פלפל, כן? אז זה נקרא מתאמת בלשון חז"ל. אז כתוב שמתאמת אינה צריכה ברכה, וכתוב שהדבר הזה מותר בצום, כלומר אישה שרוצה, שמבשלת ורוצה להרגיש את הטעם של האוכל, לטעום את התבשיל ולפלוט, מן הדין זה מותר. יש פוסקים שאוסרים, אז לכן לא להדר בזה, אבל אם יש מצב שצריכים את זה וזה חשוב מאוד, כי בזה זה תלוי אם תיקום ותיפול הסעודה או לא, אז אפשר לסמוך על המתירים. אדם ששכח ואכל מגיע הביתה ויגיע, הוא אומר שואה מגיש שרעב בלתי מובן ועל השולחן יש משהו מאוד טעים שאוהב, ואז הוא אכל, אוי היום היום שעושה בתלמוס שכחתי מה עושים עכשיו, זהו אויס שבס אויס תנס. לא, ישלים את התענית, עוד מעט תדבר אם הוא אומר ענינו בתפילה או לא, אבל אכלת, אכלת, אבל תמשיך לצום מכאן והלאה. אם אדם שכח ובירך, הגיע הביתה, עשה ברכה, ועכשיו לפני שטעם הוא נזכר, הוא יצום היום, מה הוא עושה במצב כזה? האם כדי שלא יהיה ברכה לבטלה מותר לו בכל זאת להכניס לפה קצת מה, או שלא? התשובה היא לא, שיגיד בור שם כהן מחוס או לא ילובד, אבל לא יטעם ולא יאכל. אומרים ענינו בשומע תפילה, איפה? החזן, אבל תפילה אומר גם ברפואינו ברכה בפני עצמה כידוע, אבל הציבור אומר ענינו בשומע תפילה. אדם ששחר ולא אמר לא צריך לעזור ולהתפלל אחרי הזכיר את שם השם בבקעת שומע תפילה, הוא ממשיך הלאה. אבל הפוסקים אומרים שלפני יהיו לרוצן עם רפי שבסוף אלוקאי נצוי לשעון עם אירו, שיאמר שם את תעננו אם הוא נזכר שם. עכשיו מי שלא מתענה, שדיברנו מקודם, אם זה בגלל שהוא שכח ואכל או בגלל שהוא לא אמור לצום, יולדת, מניקה, חולה, חלוש, כל האלה שהזכרנו מקודם במהלך השיעור שהם פטורים מלצום, אסור לו לומר עדינו. לא, סליחה, אני בלבלתי, שני דינים. מי ששכח ואחר זה אדם שהוא בעצם כן אמור לצום. אחד שלא צריך לצום ביום הזה ואוכל, הוא אסור לו לומר עדינו. אם הוא אמר עלינו, האם זה נחשב להפסק שהוא צריך לחזור ולהתפלל בגלל זה? התשובה היא לא, לא צריך לחזור ולהתפלל בגלל זה. אדם ששחר ואמר עלינו בשעה שהוא לא אמור להגיד בגלל שהוא לא צם היום, מסיבות שדיברנו במהלך השיעור עד כה, האדם הזה אסור לו להגיד עלינו, כמו שזה סתם הפסק בתפילה, אתה לא עלינו ביום צונתן איתנו, אתה לא צם. אבל אם בכל זאת אמר, זה לא נחשב להפסק, זה יום צום, אתה לא צם, אבל זה יום צום. אבל מי שכן מתענה ביום הזה, רק הוא שחר ואחר, שהזכרנו מקודם שהוא צריך להשלים את הצום, הוא אומר ענינו בשומע תפילה, ומהמשנה ברורה, בסימן טוב, קוסם אחרי סעיף ג', משהו שהוא לא אומר ביום תעניתנו, אלא ביום צום התענית הזה. המחבר בשולחן אור, וכנראה אני לא בקי בסידורים ספרדים, הייתכן שבסעוד ספרדים זה באמת ככה כתוב וכתחילה, שבמחבר הלשון הוא שביום הצום אומרים ענינו השם כן ביום צום התענית הזה. אנחנו בנוסח אשכנז לפחות, נוסח ספרד, נוסח סילין, אומרים ביום צום תעניתנו. אבל משלברו אומר שאדם שהוא שכח ואכל יגיד ענינו, כיוון שהוא אמור לצום, וגם אנחנו מחייבים אותו שאחרי שהוא שחר ואכל שימשיך את הצום, ולא יגיד ביום צום תעניתנו, ביום צום התענית הזה. מה עוד יש לנו? אני חושב שדיני הצום סיימנו פה, ואנחנו נתחיל לדבר על דיני בין המצרים. דיני בין המצרים מתחילים מליל 17 בתמוז. כך כתוב בספרי שו"ת קדמונים בנוגע לברכת שהחיינו, אז אחד בספרי שו"ת הקדמונים כותב שכבר זה מתחיל מליל 17 בתמוז. פוסקים אחרים שמדברים על עניין הניסויים באיש של אברום מבוצ'אץ', שאנחנו מזכירים תמיד בשיעור הזה, אנחנו מוסיפים שהוא תלמידו המובהק של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שלהזכיר את שמו זה סגולה לכל הדברים הטובים לכל אחד מאיתנו ותכחי כל ישראל. אז האש לאברום בוצ'אץ' הוא עושה את הניסויים בלילה הזה בצ'וס איגרס מוישר מוישר פיישט, בכמה מקומות הוא סבור שזה תלוי במחלוקת ראשונים, האם זה כבר מתחיל מהלילה או רק מהבוקר. כמו שהצום מתחיל רק מהבוקר, אז גם שאר כל ענייני ההגבלות של שלושת השבועות, אז הוא עושה במחלוקת ראשונים, במקום צור גדול בשעת הדחק הוא נוטה להקל. לידריס ראיתי באחד הספרים בשם שהוא מביא, שדיבר עם איגרס מוישה בעצמו, כתב שהחופה ביום תזיין והחתונה נמשכת בלילה, זה הוא מתיר לא לקטחיל לעשות את כל החתונה בלילה. זה מאוד שכיח בקיץ, ימים ארוכים, החופה בשעה 6:30, אפילו ב7:30, זה עדיין חצי שעה לפני השקיעה, ואחר כך מתעשבים לסעודה ובערב היי בויקר יהיה לילה, אז לא צריך לעצור את החתונה. סטופ, מפסיקים עכשיו, שבוע סמטם, הוא הגיע לדרייב אוכנו. אפשר להמשיך את זה, אבל כתחיל את כל החתונה בלד של הסבת תעמוס, טוען אותו פוסק שזה לא. אז יש לו פה שלוש שיטות, שיטה אחת שאוסרת לגמרי, שיטה שאומרת שבחון כסר ראשון בשעת התחה הגדולה שאין מצב אחר, כל האולמות תפוסים עד מי כאן ועד לשם, היום זה מאוד נדיר, כי אפשר, מיידות אפשר להגיע ממקום למקום, אם הם פה, יש שם, שם, יש פה, אבל בעיקרון אנחנו רוצים לדעת את ההלכה. ההלכה, מצבים כאלה אפשר להקל בשעת הטרקט הגדולה, להשתדל שיהיה באופן שהחופה תתחיל ביום תזיין, ומה שימשך לתוך הלילה של יוזיין יהיה החתונה עצמה. בגלל התספורת, אז הוא כותב שם באיגרוס מוישר, מוישר פיינשטיין בחלק ד' סימק קופיות ב', בדבר אם מותר תספורת בלילה שייך ל-17 בתמוז, אז הוא כותב שכיוון שכבר כתבתי במקום אחר בעריקות בנגע לניסויים בלילה של מחלוקת הראשונים בעלמור, רמב״ם וכו', אז לצורך גדול יש להתיר הציץ אלי הזה עושר. אז שוב, כל עוד הדבר לא מדובר במשהו שמה שקוראים סוף עולם, שאם אני לא אסתפר עכשיו, אני במשך שלושת השבועות האלה כבר מגיע למצבים בלתי אפשריים. כל דבר בריאיץ בזה, דיברנו זה כבר כמה פעמים, בנוגע לנושאים אחרים כותבים את זה הפוסקים, דברים שנוגעים לך, לא סתם שאלה הלכתית, מה לעשות ואיך לא לעשות, דבר שיכול להיות שנוגע לך ואכפת לך וקשה לך בלי זה, אז בנוסף הרי אומר שכל דבר צריך לתעשה לחרב, אז בדברים כאלה בפרט צריך לא להחליט בעצמו, כי אדם חושב שהוא צריך משהו הניצ'חס לזור, וכשמדבר מישהו מתחיל להוריד לו את הנחיצות, נו באמת, אז צריך באמת לתת את זה להכרעה של רב או של מישהו שמבין בדברים הללו. נחזור לענייננו, כתוב בשולחן ערוך שאסור בימים הללו ריקודים ומחולות, גם במה שקוראים אירוסין או וורט או לחיים וכיוצא בזה, אסורים ריקודים ומחולות. זה מה שכתוב בשולחן ערוך במפורש. פוסקי הדורות הקצת המאוחרים יותר, נושאי כלי השולחן ערוך מה שקוראים, מדברים גם כאן על מוזיקה, לא רק ריקודים ומחולות, גם אתה לא רוקד, להזין למוזיקה גם זה לא. זה בנוגע ל... חשוב מאוד, אנחנו גם הזכרנו את זה בדיני ספירת עומר, שיש טעות העולם, הייתי כתוב אפילו, התפיסו את זה לא תפסו שזה קצת מבייש, אני לא אגיד איפה זה ראיתי ובאיזה חוק, דובר חוק די קרוב, שכיוון בגלל שהיה מדובר על שלושת השבועות, אז לכן רק רקדו ולא ניגנו אז זה נקרא מה שנקרא יציבה בערה וגיורה בצד שמי, כך ראינו מקודם בהתחלת השיעור, תפסו את התפל והניחו את העיקר. שולחן ערוך כתוב שאסור לרקוד, כמגודים ועוד פוסקים כתבים שגם כלזמר אסור, אז מה? אז אתה לא עוסק לזה, מה? ואתה רוקד. כן, אז צריך מאוד לדעת להיזהר, לדעת את הפרופורציות. אסור הריקודים למחולות בימים הללו, חוץ משמדובר בסעודת מצווה שנערכת בימים הללו, למשל בברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, שבע ברוכס, אדם שהתחתן עד שבעה עשר בתמוז, יש לו שבעה ימים שבע ברוכס, אז יחול השבע ברוכס בתוך השלושת השבועות, כן? אז שיצטרכו לעשות שם את השמחה וסוסן, ישאלו מותר לרקוד, אסור לרקוד, מותר מוזיקה, אסור מוזיקה, מותר, אין שום בעיה, מוזיקה וריקודים. ובנוגע לבר מצווה, כתוב אם זה נעשה ביום שהילד נעשה בן 13, ביום הבר מצווה, לא בפנטזיות, כיוון שהאולם מתפנה ביום פלוני, כשמדובר באמת בבר מצווה, ביום שהילד נעשה בר מצווה, אז גם כן ישב לסעודת מצווה, אז מותר ריקודים ומחולות, מותר כלי נגינה, הכל בסדר. בנוגע להכנסת ספר תורה, האם לעשות אפשר בשלושת השבועות או לא, אז יש מכתב מהרב. הרב כותב באגרות הקודש שלו, ואנחנו מעתיקים את זה בשערי הלכה ומנהג בחלק השני בדינים הללו. הרב כותב ככה: לכותבו, לזה במענה כאילו בשייכות למה שאתה כותב, שיום המתאים להכנסת ספר תורה יהיה בין המצרים, או גם תכף לאחרי ראש חודש מנחם אוב מתאים לך, מובן, אומר הרב, שהסברה האחרונה לעשות זה לאחרי שולש מנחם אוב מושללת, ומשוללת זה לגמרי. וגם בנוגע לבין המצרים, כלומר לפני שולש מנחם אוב, בין שבעה עשר בתמוז ועלה, יש להתעניין בדבר אם אי אפשר לעשות בזמן מתאים יותר, ומגלגלים זכות ליום זכאי. כלומר הרב לא נוקד בלשון של איסור. בנוגע לתשעת הימים כנראה שמרה לשון שזה מושלל לגמרי, זה כנראה שזה נראה לרב שזה גם אסור, אבל בשלושת השבועות הרב נוקד בלשון אחרת. הרב אומר תתעניין, אולי אי אפשר אולי למצוא זמן מתאים, זה עניין שמגלגלים זכות ליום זכאי. אדם שמתפרנס משיעורי נגינה, אם אתה אומר לו שלושה שבועות אתה מובטל, זה פוגע בפרנסה שלו, אז מתירים לו עד ראש חודש אב, תשעת הימים כבר לו, עד ראש חודש אב. יש פוסקים שמקילים,
מה קורה עם זה ש...
רק רגע. יש פוסקים שמקילים גם כן עד שבוע שחל בו תשעה באב. כידוע שיש שתי דעות, הדעת מרן בית יוסף, וכך נוהגים אחינו בני ישראל הספרדים, שהדיני הניינטג, תשעת הימים, זה לא תשעה ימים, זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב. יש דברים שאסורים מראש חודש אב, כתוב בגמרא, משנכנס אב ממעטים בשמחה. יש דברים שנעשו שם בשר ויין, נעשו שם בשר ויין רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אז השנה שתשעה באב חל ביום שלישי, אז רק החל מיום ראשון, יום ראשון, שני, זהו, זה שני ימים יש להם nine take. שבוע שלפני כן אין להם שום עניין ביכולים לאכול בשר ולשתות יין. אני אומר את זה בדרך אגב. אז כשמדברים על הנושא הזה של אדם שמתפרנס משיעורי נגינה, ואם אנחנו ניתן לו לנסה אותו מובדל לשלושה השבועות, אז רוב חודש יצא לו בלי להתפרנס, אז מתירים לו לדעת רבים מן הפוסקים עד ראש חודש מנחם אב, ואם זה יש צורך גדול, מקילים גם כי כדעת הסבורים שעד שבוע שחל בו תשעה באב הוא יכול להמשיך וללמד, אבל באותם מספר ימים עד תשעה באב, בשבוע שחל בו תשעה באב זה לא. ואותו דבר תלמיד, תלמיד שרוצה לנגן, או שלומד נגינה, אז יש שני שלבים, כמעט בכל חוכמה שנלמדת, יש השלב שאתה נמצא בשלב לימודי, שאם אתה עוצר למשך שבוע שבועיים אתה מאבד כבר מה שכבר למדת, אתה צריך להתחיל כמה שיעורים קודם. ויש שלב שאתה כבר סיימת את הקטע הזה, אתה יודע לנגן ויודע את כל התווים ויודע את זה, אלא מה, יש התקדמות, עכשיו לומדים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, אבל זה שאתה שלושה שבועות לא לומד, אתה לא מתקדם יותר. זה כמו גם בלימוד הטרי ככה, כי יש מלמדים מישהו ללמוד גמרא, להבין קושיה, להבין תירוץ, להבין את הארמית, להבין את הכל, כאשר הוא כבר יודע, אז הנה תלמד עוד דף גמרא, אז יש לך עוד דף. אבל אם אתה שבוע לא תלמד, אז הדף הזה יחכה לך, זה לא משהו שאתה כבר תשכח איך לומדים דף גמרא, כן? אז לעדי בקודש לרוי, ככה גם בחוכמת המוזיקה גם ככה. יש בשלבים התחלתיים שמתקדמים וכבר יודע לסדר את האצבעות שלו, עכשיו אתה מפסיק עם זה, אתה פשוט מאבד את זה, זה כמעט כל שכל הנקנה. אני אגיד לכם המקצוע, שבמרכאות כפולות מקצוע שלי, לראות כל מיני מראות ולהבחין בין צבע לצבע וכולי, אז בתקופה הראשונה למדתי והייתי כבר ממש ספציאליסט. נסעתי לרבי כמו שבימים היינו נוסעים לשישה שבועות לפחות, כרטיס עלה שלוש חודשי משכורת לפחות, אז כשנסענו אז לפחות שישה שבועות יש בישה. אני חוזר הביתה, אנשים מביאים לי, אני לא יודע, אני עיניים להם ולא יראו, כל שאלה אני רץ לשאול רב אחר שיגיד לי. אני חשבתי רבונו שלום מה נפל עליו. אז ככה זה שכל הנקנה, אם אתה, אז זה צריך לדעת שבעניינים שאנחנו מדברים על שיעורי נגינה, אז מי שלומד נגינה, אז אם הוא נמצא בשלבים שאם הוא יעשה הפסקה עד אחרי תשעה באב הוא עלול להפסיד כמה שהוא למד, אז מתירים לו עד ראש חודש אב, כפי שאמרנו, אבל אם נמצא כבר מצב שהוא יודע נגינה, אז תפסיק, תחזיק מעמד שלושה שבועות שלא תנגן והכל יחכה לך בסבלנות. תספורת אסורה, מה עשית משה לשאול משהו?
לא, ענית לבד.
עניתי לבד, הבנתי, לכן אמרתי שאתה חכה.
כן, הבנתי שאתה.
תספורת אסורה, אסור להסתפר בימים הללו, אז מי שיודע שצריך להסתפר שיעשה את זה אומר לפני 17 בתמוז, כי אחרי יש לך שלושה שבועות שהוא לא יכול להסתפר. וכמובן שמדובר לצורך מצווה, כמו אישה שהשערות יוצאות בחוץ המטפחת, שיש בעיה של צניעות ולא מצליחה לסדר אותם אם היא לא תגזוז מהם חלק, או אלה שנוהגות לטבילה להסתפר לפני שטובלות, זה נקרא תספורת שמצווה שהיא מותרת. וכבוכן משהו נובעת תספורת, נאמרים על השיער או שנוגע בנוגע לנשים שמותר להם על פי הלכה לספר גם מקומות אחרים בגוף, אז לגבר זה אסור משום לא ילבש, אבל אישה שמותר לה זה מותר, זה לא נכנס באיסורים של התספורת. בנוגע לכבוד שבת גם כן אסור, יש מקלים עד ראש חודש אב אם יש צורך גדול, אבל המנהג היום זה להחמיא, לא מתיר בכלל גם לכבוד שבת. בנוגע לילדים קטנים כתוב שגם אותם לא לספר, אם הילד מצטער מאוד מריבוי השיער אז יש לסמוך על המקלים. בנוגע לאופשרניש, הילד נהיה בן שלוש בשלושת השבועות, בין שבועות בתמוז לתשעה הבא ונהיה בשלוש, בפוסקים התירו, זה נקרא שתספורת של מצווה, ובפרט שמדובר מילד קטן בגיל שלוש, הוא עדיין לפני גיל חינוך, ככה שהם מתירים, זה מבחינת הפוסקים. אבל אנחנו רוצים לדעת מה הרבי אומר בנושא, באגרות קודש של הרבי בחלק כ"ד עמוד ש"ה הרבי כותב במענה לשאלותיו, גזיזת השערות יש לדחותה לאחר בין המצרים, אבל שאר העניינים שמגיל שלוש, הרי במכתב הידוע שהרבי נהג לכתוב למי שהודיע על אופשרניש, אז הוא ציטט שם את המכתב של הפרידיק הרבי בנדון שדבר גדול במנהגי ישראל וכו', ואז אמר שמאז התספורת אופשרניש מרגילים את הקטן בלבישת טלסקוטן וכל מיני הנהגות שמגיל שלוש, אז אומר לא, 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 לא לקשור את זה זה בזה, זה לא קשור לאופשרניש. הרבי כותב ככה, בגזיזת השערות יש לדחותה לאחר בין המצרים, מה שנהגו להדר להרגיל את התינוק בנשיאת טלסקוטן ובירכס השחר ובירכס המוזר וקריאה שמע שלמית מיום מלואות שלוש שנים, זה בנוגע לבין המצרים. בנוגע לחודש אוב יש גם כן מכתב של הרבי, כיוון שיום הולדת הוא בתחילת חודש מנחם אוב, נביאים חס ושולם עד אז יתעכב ביאת משיח צדקנו, יעשו התספורת לאחרי תשעה באב ותהיה בשעה טובה ומוצלחת. פנים יש לנו שתי מכתבים של הרב בנידון, שהרב סבור שלא לעשות את האופשר נשבע הימים הללו, אבל כל שאר ענייניה מגיל שלוש צריך להתחיל כבר מהר שילד נהיה באמת בשלוש. אתה נסתרה גם שזה גורם להשארת שיער ודאית, זה גם לא נכלל בענייני התספורת. לא במקרים שריאנו בימי בין המצרים. אז על פי ההלכה בשבתות מותר, על פי האריזל, וככה אנחנו גם כנוהגים, שגם בשבתות עשו כמי שיבוא עשו בתמוז, אם יש לכם איזשהו פירות העונה, שעדיין לא הספקתם לעשות שחיינו, הפרשזיף, מישמישים, כל מיני מעדנים, כופו, ברוך השם, אז תתפסו מהר חפצריים, לפני שלושה שבועות, אחרי כן יש שלוש שבועות שאין ברכת שחיינו. בספירת העומר מותר בשבתות, אבל אנחנו בתירי שלושת השבועות, אז אסור גם בשבתות. בנוגע לבגד חדש, אז אם איזה בגד חדש שמברכים עליו שחיינו, אז לא מחדשים בגד כזה. וכפי שהאדמו"ר הזקן כותב בסדר ברכת הנהנים, שזה תלוי, עשיר גדול שקנה בגדים חשובים, חליפה חדשה, אבל שאינו שמח בהם ושאינם יושבים אצלו, הוא אצלו יש לו ארון עם 40 חליפות, כל מיני פגישה עסקים בו לחליפה אחרת כמו זיקית מחליף צבאי, אז עוד חליפה, נו באמת מה זה? אז הוא לא יברך. מה שאין כן, אדם רגיל שחליפה זה לא מעשה יומיומי, זה פעם בשנה, פעם בשנתיים, תראית המצב, זה אירוע, זה מאורע, הנה קנה חליפה חדשה, זה... אז צריך לדבר שריאנו. בנוגע לבגדים תחתונים, אז זה כותב עד מה זה כן, במדינות אלו נהגים שאפילו אני אינו מברך על חלוק, חלוק זה חולצה ומנעלים, כלומר, זה לא, חלוק זה, סליחה, בגד הזהה, בגד התחתון יותר. אצל העני גם זה הוא קונה רק פעם ב... אבל ככה המנהג אומר את מה זה
כן. חולצה כן צריך?
עכשיו רק רגע, אז ככה. חליפה עושים לה, או כמובן לא. אבל לא לחדש, אבל חולצה חדשה זה תלוי. מי שזה גם אצלו נחשב לחולצה, גם חולצה הוא... ברוך השם, אנחנו בדור השפע, אז קשה את זה להבין היום. היום, מה זה חולצות? אתה קונה ב...
אבל
כשאנחנו היינו צעירים, אז לחתונה, כשהתחתנו, קיבלנו שש חולצות, והלכו איתם, והלכו איתם, והלכו איתם, עד ש... עד שזה נגמר, וכל עוד שלא נגמר, נגמרה החולצה שאפשר עוד ללכת איתה, אם שאולה ללכת איתה. זה היה כיום ברוך השם, זה היה כל דבר בלירה, שזה כן, גרביים, באמת דברים שקוראים נחשב לפרטי לבוש שקונים אותה כמה פעמים בשנה, אז כמובן שמותר ללבוש אותם גם בימים הללו, כמובן שהם לא שייכים לברכת שחיינו. עכשיו לקנות כלים חדשים, אז בפוסקים כתוב שעשו, כמובן שצריך לברך שחיינו עם טוענים, אבל האדמו"ר הזקן כן כותב בפורש בסדר בחסננים שלו, על שאר כלי תשמיש עודם, אפילו כלי כסף וזהב, אין נוהגים כלל לברך, לא בקנייתם ולא בשימושם, וכן עיקר, וכן ספרים. בנוגע לקניית בגדים חדשים, אז זה מאוד מעניין. בסדר ברכת הסננים של אדמו"ר הזקן כתוב שכאשר קונים בגדים חדשים צריך לברך שחיינו. ברכת השחיינו זה לא בלבישה, זה בקנייה. בלוח ברכת הסננים הוא כתב שזה בלבישה. אז בדרך כלל הסדר ברכת הסננים זה מאוחר יותר מהלוח. אז צריך להתיך עסקה בעשו, אבל המינק בפועל שמברכים בלבישה ולא בקנייה. כן. זה מעניין, וכך זה המינק כבר. פתאום זה הרבה כותב את זה בפשיט, אז עד יש חודש אב, מותר לקנות, לתפור בגדים החדשים, כאלה נוהגים לבר שריאל, רק בשעת הלבישה. אז זה שאמרנו שלא מברכים שחיינו בימי בין המצרים, שאנחנו לא מביאים את עצמנו למצב ששכחנו לאכול פי חדש, ללבוש בגד חדש. אבל אם נוצר מאורע או מצב או מצווה שמברכים עליה שכחנו, אז כבר מברכים גם עכשיו. אז אלה שנוהגים, בדרך כלל הציבור נוהג שמברכים שכחנו גם בברית מילה, חבדניקים לא. אבל העולם הרחב נוהג שמברכים שכחנו בברית מילה, מברכים גם בברית מילה בתשעת הימים. בפדיון על הבן, כי הלכה, כולם מברכים שחיינו. אז אם חל פדיון הבן בתשעת הימים, אפילו גם מברכים שחיינו. כלומר, אנחנו לא מביאים את עצמנו לידי מצב, אבל אם זה קורה, או שכתוב בשולחן ערוך ש-30 יום לא ראינו מישהו שאנחנו כשרואים אותו שמחים, שמחת הלב אמיתית בריאתו, אז מברכים שחיינו. אדם רואה תינוק שנולד לו בפעם הראשונה, צריך לברך שחיינו. סבא וסבתא מגיעים לבית הילדות, אדם נכד, נכדה, רואים את הפעם הראשונה, יותר מ-30 יום לא ראו אותה, בכלל עוד לא ראו אותה אף פעם, כן? ואחים שחיינו. אז, או כשרואים את הרבק, כולנו נוהגים ככה, נכון? מגיעים לסבא וסבתא, רואים את הרבק פעם הראשונה, נכנס למינכו, למש, לא משנה, בהזדמנות שראו את הרבק פעם ראשונה, ואחים שחיינו. כן? והרבק משתף פעולה. היית פעם בשם הקשר בא ואומר שכהן הגיע, הייתי כמה, הוא היה בלי ספיילס, הרבה היה נכנס בכל שריון וכיבון גיון זמר לזה הרבה עונה אומן. היה גם אחד הברכות שהרבה אמר שצריך להתכונן שמשיח יבוא במהרה בימינו. הרבה עשה שביקש לשאול רבנים כמה ברכות יברכו, 5 היה בסוף, כן, כמה? מי זוכר? כמה? 5. אחד הברכות היה שחיינו, נראה את המשיח, נראה שחיינו. אז כמובן לא אכפת לנו שזה בשלושת השעות, תשעת הימים, וגם אם זה היום אנחנו נסלם, רק שיגיע. נחזור לענייננו. אז אמרנו ששחיינו מברכים כאשר אנחנו נזדמנו למצב שצריך לברך שחיינו, אבל להביא את עצמנו לידי כך זה לא. כלומר, לכן אנחנו לא נוכל פירות חדשים ולא...
אם אתה הולך לראות את מישהו שאתה יודע סתם,
בסדר, אז צריך לראות אותו בתא אבס ישראל, אז צריך לראות אותו. אז זה שיוצא מצב שחיינו זה מצב. צריך להימנע מלקבוע ניתוח או בדיקת או תרומת דם בימים הללו, אם אפשר. לפעמים זה אי אפשר, אין אפשרות אחרת. הרופא הזה המסוים, המומחה שיודע לעשות את הניתוח הזה כמו שצריך, יוצא לחופש ב-employee ויחזור רק אחרי שיגמור שם, לא יודע כמה. ומדובר בניתוח דחוף, ומדובר שצריך דווקא את המומחה הגדול. אין ברירה, אין ברירה. ובעיקרון, אם אפשר לקבוע את זה, משהו בשביל אלקטיבי, אז למנוע כל דבר שקשור בהוצאת דם בימים הללו. בנוגע לתשעת הימים מתפרסם מכתב שהרבי כתב סול גורדן, האם לא מצאת זמן מתאים יותר לעריכת הניתוח אלה בתשעת הימים? כתבו את זה לשם כזה.
תרומת העם זה מצווה שער הסיסרון.
כן, כמובן אם נוצר מצב שצריך דווקא עכשיו לתרום, לא מדברים בו, מפרסמים יש לו דם מסוג O, מסוג O פלוס, כי הוא דם מיוחד שצריך עכשיו משהו, כמובן. מדברים פה שום תרומת דם, אתה נוגע לתרום דם אחת לכמה זמן, אז תדחה את זה לימים המתאימים יותר. מצבי סכנה צריך להימנע מלהיכנס אליהם בימים הללו, בפרט תשעת הימים, אבל גם בכל ששת השבועות, כי זה זמן שלא לא פשוט. יש במקור חיים, זה חיבר הבעל חב הסיור, חב הסיור זה ספר עתיק מאוד, הוא היה 300 שנה כבר יש ממנו, מגדולי הפוסקים, אדמו"ר הזקן מביא אותו בספר אחר שלו. על כל פנים, הפוסק הזה כותב, מצאו בכתב יד, לא היה עד לפני כמה שנים, מכון ירושלים מוציא לאור כזה ספר עבה, מקור חיים, הוא כתב על השולחן ערוך, ושם הוא כותב נמנעים מלרחוץ בנהרות מפני הסכנה והעת, העת הזמן מסוגל, כלומר זה זמן שמסוגל חז ושולם וכולו, ולכן אז לא צריך בצד ההלכה, אין איסור, אבל אם הולכים לים, הולכים לבריכה, להימנע מלהיכנס למצבי סיכון, לא דווקא לרוץ לגלים הכי גבוהים ולמים הכי עמוקים וכל מיני סיכונים, לקחת את זה בסלואו מושן, לקחת זה בצורה עדינה ושקטה, שליהנות כן, אבל להיזהר לא להיכנס למצבי סיכון. ואפילו יש פוסקים שכותבים אם אפשר לדחות טיסות ונסיעות שיש בהם סיכון. הרב למשל הורה בשיחות קודש תפשין חפה, למי שיש את הספר שיכול למצוא אותו, להסתכל בחלק ב' עמוד 230, הרב אמר שאם יש אנשים שצריכים לנסוע בימים האלה בימי בין המצרים, שירזו מזוודה אחת לפני שמתחילים ימי בין המצרים, כיוון ששומע מצווה. כן, אז במה שזה כאילו הנסיעה כבר התחילה, אתה עדיין יושב בבית, אתה רוקש מזוודה שהתחלת להירוז, אתה כבר ניצא בדרך לשדה התרופה, אתה כבר ניצא בנסיעה, אם יש סיבה שצריכים לנסוע. אבל אם למשל יש כלל שומעים בצלו דבר, שאלו אותי כמה, וכל שנה כמעט שאותם שאלות, יש קמפים מתחילים דווקא בתקופות האלה, יש קמפים שמתחילים מאמצע הקיץ כעצם בזה, וצריכים לצאת דווקא בזמן הזה. אז כמובן שאנחנו מתירים את זה, כי שומעים בצלו דבר רע, הולכים לנסוע לקמפים להדריך בנים ובנות לעשות את הדברים הנכונים בעזרת השם יתברך. כתוב בשולחן ערוך ובפוסקים צריך להיזהר מאוד לא להכות את הילדים בימים הללו משום סכנה, כיוון שאתה מתכוון לאיזשהו מכה קלה, אבל זה יוצא מה שקוראים ביידיש עתיקה אומבלומפרט. זה לא התכוונת, אתה מתחלק לך אחת לשלום יוצא לא טוב. זה ימים של להיזהר לא להכות את הילדים משום הסכנה, בפרט לא לזרוק עליהם משהו, וכמו כן להזהיר את הילדים שלא יעשו את זה אחד לחברו. ראיתי באחד מפוסקים הקדמונים שאומר שכשיש צורך אמיתי הילד הופך עולמות, אני חייב להוריד לו סתירה אחרת. אין, צריכים לעצור את ה... הוא לא יירגע אחרת. אז בחדר שיש בו מזוזה, אז הוא כותב שזה... יש סגולה שזה לא יזיק כל כך. אבל צריך לדעת בכלל, אם אנחנו מדברים על העניין הזה להכות את הילדים, אז הרבה שואלים מה ההסתכלות התורנית, איך ההלכה מסתכלת היום. הרי החוקים המובטים שאתה כל הרבה חמה מלמד אחד אומר, כשאנחנו בשנים קדמוניות המלמד יכל להוריד סתירה לילד כשמגיע לו, וגם לתת לו ללטף אותו כשזה מגיע לו, הגיע לו. ואפילו אני זוכר את המורה שלי שהיה ברפואל, בכלל לא לך, אני בטל לך, אני בטל לך אירוקית, היה ממש ברפואל, מורה מקצועי כל כך, הכניס כזה חיות ושמחה בלימוד לכל הילדים. אז אחד הילדים שאל איזושהי קושייה טובה, והילד שהיה לה כל כך שייך בכלל, הוא היה מוסר את השיעור בעמידה, הוא ניגש אליו, תפס אותו שפתיים ישך, נתן לו משיקה במצח, קושיית המהרשה. זה נתן לו כזה, הוא כזה עידוד נתן לו, הנה תתהפך לאיש אחר. אז אמר מלמד, פעם יכולתי להוריד סתירה לילד כשמגיע לו, ופעם לתת נשיקה או ללטף אותו כשמגיע לו עידוד או חיזוק. היום הכל אסור, נתת מכה הסוציאלית, ליטפת את הילד, לא מתבייש, מעשים מגונים ככה. נו, לך תחנך, אומר, תחנך את הדור, אסור לך לעודד, אסור לך הורגים את החינוך. איך הם מתפלים שילדים קמים באמצע שום מעיפים כיסא על המורה? טוב, אבל זה לא העניין שלנו, אנחנו פה צריכים לעסוק בשאלה ההלכתית, איך ההלכה מתייחסת. אז ככה, שולח אדמור הזקן בלכות נזקי גוף ונפש סעיף ד', הלכה, זה לא ספר חסידות, ספר הלכה. בנוגע להכת הבנים, הוא כותב ככה, מותר להכות בניו הקטנים, גדולים מפורש שאסור, שיכול לגרום להם להתחצף, מי שמכה ילד גדול, כתוב שאומר לפני עיוור, לא תיתן מכשול, אתה מכשיל אותו. אבל ילדים קטנים מותר, גדול? אפילו שלא בשביל חינוך תורה המצוות, כדי להדריכם בדרך ארץ. הועיל ומתכוון לטובתם, כלומר כשהוא לא מתכוון לפרוק את הזעם והעצבים, הוא לא שומע בקולי, אני כבר אמרתי 10 פעמים העצבים שלך, הוא לא מתכוון לטובתם, וטובתם מוטלת עליו שהם ברשותו, הילד נמצא ברשותך, זה שהילד יגדל בן אדם מתנהג בדרך ארץ ולא ישפוך ולא יערוס ולא, לא רק חינוך של תורה ומצוות, אפילו חינוך של דרך ארץ, זה מוטל עליך. אבל הוא אומר, אם שומעים בקולו, אתה יכול להסתדר בדיבור גם כן, אתה לא חייב. זה לא לטובתם, המכה הזאת זה לא לטובתם. אסור להקותם כמו שאסור להקות את האחרים. אין לך שום פריבילגיה ושום היתר לתת לילד מכה יותר מה שמותר לך לתת למוישה, למישה אחר. אין. מה זה בנוגע, איך זה להקות את האחרים? זה הוא כותב שם ככה, כותב אדמו"ר הזקן. אסור לאדם להכות את חברו, ואם עיקר עובר בלא תעשה. שלב מן התורה. ואם, ואפילו הרשע כתוב, אם בין הכות הרשע, ואם יקן ולא יוסיף וכו'. אם הקפיד התורה בהכת רשע שלו על הכותו יותר, קל וחומר, מישהו לא. כל המרים יד על חברו להכותו, אף פי שלא יקרא ונקרא רשע, שנאמר ויאמר לרשע למה תקר איך. למה היקית לא אמר, למה תקר? וכל מי שיקה, שימו לב, אתה הולך. כל מי שיקה חברו הוא מוחרם ועומד בחרם הקדמונים. ואין לצרפו למניין העשרה ולכל דבר שבקדושה עד שיתירו לו בדין אחר. כלומר, עומדים עשרה אנשים בית הכנסת, נו, צריך מניין. מה צריך מניין? אין לך פרסה אנשים, לא? יש פה פלויני שהוא הרים יד, נתן מכה למישהו. אין מניין. זה נשמע מפחיד. יש עשרה איש, אבל יש שם אחד מהם שהוא הרים יד. אומר שולחן ערוך, זה לא שוב. שולחן ערוך עד מה זה כן. כל מי שיקח חברו מוחרם ועומד בחרם הקדמונים ואין לצרפו למניין עשרה ולכל דבר שבקדושה עד שיתירו לו בדין את החרם שמקבל עליו, אז מי הקיים ועליו כבר לא יעשה. והמכה את חברו הכה קלה שאין בה שווה פרוטה, חייב מלכות מן התורה, כלומר מדאורייתא צריך להשכיב אותו לתת לו 39. ואפילו חברו התחיל עמו, זה הרי התשובה הקלאסית, לא?
הוא התחיל,
מה? אז אומר השולחן ערוך, לשון אדמו"ר הזה כמילה במילה, אפילו אם חברו התחיל עמו במריבה, וחרפו בדברים, לא רק סתם התחילו, כילל, ואפילו היכהו. אבל הוא שפסק להכותו, אבל אם הוא באמצע להכות אותי ולעצור אותו, אני צריך להוריד לו מכה חזרה, זה בסדר, להציל את עצמו. אבל אם אפשר להציל את עצמו בעניין אחר, או שהוא יכול להציל את עצמו בהכה מועטת, לא יקרה הרבה. אבל אם הוא כבר גמר להכות אותך, אז גמרנו. אתה עכשיו הולך רשות להכות, מה אתה עכשיו מרביץ לו? בגלל שהוא ירביץ לך, לא בשביל להציל את עצמך. סטופ, עד כאן. ואני אומר, אפילו חברו נותן רשות להכות, לא נותן לי מכה, בסדר, לא התנהגת, תתן לי, תרביץ לי. גם אסור. אין לאדם רשות על גופו כלל, לא להכותו, ולא לביישו ולא לצערו בשום צער, אפילו במניעת איזה מאכל או משתה, אלא אם כן עושה את בדרך תשובה. יש סיגופים, יש תשובה, אז אדמו"ר הזקן כבר כותב בתלמי, בגלל זה תשובה נגיע לצומות, כיום בכלל אין צומות יותר על תשובה, תשובה עושים בשמחה וכולו וכולו, אבל בעיקרון אם זה נעשה לתשובה, אבל ככה אין לך בעל הבית שאתה לגוף שלך, זה שייך לקדוש ברוך הוא הגוף של יהודי, אין לך רשות לא לעצום ולא למנוע את עצמך ולא לבייש ולא לצער וכולו. והמכה את חברו אפילו הרקה הקלה שאין בה שווה פרוטה וכולו וכולו, כבר הקראנו את זה, אז זהו, זה. והרבה יש בכתבים מאוד חריפים, נכון? המכתבים אולי הכי חריפים, שהזעזוע כזה שהרבה מביע שהוא שמע שהיה הרמת יד, זה ממש סוף עולם, שיעשו צום ויעשו חצי יום צום, הרבה יעשה מזה סוף עולם ממצב כזה, שאני רוצה בעקרות כזה של הרבה, שדבר כזה אסור שיקרה הרמת יד. זה בנוגע לכל אדם, בנוגע למלמד, דיברנו על הקראות סתם, בנוגע למלמד, אז רגע, מה צריך לעשות? מישהו אמר בצלחה, אסור לי להקליט לו חזרה, מה אני יכול לעשות? תברח פשוט, נקטי, תעזוב את השטח. אז יש בקודס רחש שם, שאלה בדבר הזה, כן, מה עושה אדם בבית שלו, שאין לו לאן לברוח. טוב, נעזוב את זה, זה לא. בנוגע למלמד, הוא כותב בלכה סתם בתרא, תינוק שלא רוצה לקרות, לא רוצה ללמוד. רוזן זית, לא רוצה, יושב, מבטל, משחק, לא יעקה אותה מלמד מכת אכזרי. מלמד תינוקות החובט יותר מדי, מעבירים אותו. אתה מפותר. הוא עובר בלא תעשה כמחה שמכה שלא ברשות הרי זה מכה אחד מישראל. והדמור הסכן אומר שלא צריך אפילו להטרות בו, לא צריך אפילו להגיד לו, תשמע, אם אתה עוד פעם תרביץ, הוא מוטרה ועומד מהר סיני, בתורה כבר יתרו בו שעשו לך להכות. אם אתה חובט תינוקות יותר מדי, שלום, התראות, מביאים מלמד אחר. ומסיימים בטוב, מהשם הטוב, יגמלנו כל טוב. גשמס, ברוכנס, עד לטוב האמיתי שנתראה מראה בנשורש בגוף וביאס בשר צדקנו בקור ממש בגולות נדאר. אז כפי שאמרתי, בשבוע הבא יש את החתונה של הנכד, כולכם מוזמנים ביום ראשון בערב לכפר חב"ד לחתונה, ובעזרת השם, אז כמובן ביום שני בערב אנחנו נהיה בשבוע ברוך, אז לא נוכל למסור פה שיעור, אבל שבוע שאחריו, אז בעזרת השם משיח צדקנו, ילמד תרס כל העום כולו, אם חד ושלום מתעכב, אז נמשיך בהלכות.